ופנימים של כל חסד ונעתה וליבי ירחמה ולהגישנה כגן שבנתיה וליבי ירחמה ולהגישנה כגן שבנתיה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה איזם גורת ננדה קורמתי ישים מתחי תבוד אבדם ובסנקה תגיע מזכותם שטובי מעשי לפני תודה לכולכם שהשתתפתם במפגש הקהילה, שמעתי שהיה טוב. תודה רבה, מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב מפגש של סנגה ליצור את הקיום המשותף שלנו שיהיה הרמוני. אתם יודעים שהעניין של פיצול בסנגה הוא אחד מחמשת המיידיים, עברה מאוד גדולה, וההפך של זה, יצירת הרמוניה בסנגה, אחד הדברים הנפלאים ביותר שתלמידים יכולים לעשות בסנגה. אחת הקרמות החשובות ביותר לעזור לנו להגיע למחוז חפצנו זה זה, ליצור את ההרמוניה בסנגה. ולנהוג בכבוד אחד עם השני, בהתחשבות, בנועם, באהבה, בתמיכה. אני יודעת שאתם כבר עושים את זה, אבל אני פשוט רוצה להדגיש את זה. אז אנחנו ממשיכים עם הבבא נקרמה. אז אנחנו הולכים למקראה. המקראה הקודמת היה לכם אוסף של ציטוטים שמאסטר קמרשילה הביא, כשהוא מתחיל את הדיון בזה שדברים לא מתחילים, אתם זוכרים? והוא מביא אוסף של ציטוטים. אהבתם את הציטוטים? המקראות מאוד יפות. והסוטרה שמה של מלך הריכוז בכלל, אז יש לנו הרבה מזל, כמה נהדרת לפגוש את זה. אז עכשיו מאסטר קמרשילה במקרא שלנו היום, הוא אומר, אוקיי, שבוע שעבר נתתי לכם הוכחות שמסתמכות על הכתבים, הרבה ציטוטים של חכמים, חכמים מאוד גדולים, שאומרים שדברים לא מתחילים, שזה כל כך מנוגד לאופן האינטואיטיבי שבו אנחנו תופסים דברים. לאופן המורגל שלנו לתפוס דברים, יש להם התחלה, אמצע סוף, הם מתחילים, הם מסתיימים, הם נולדים, הם מתים, הם פורחים, הם כמלים, כל זה אנחנו רואים. והוא אומר שהם בכלל לא מתחילים. לא רק הוא אומר, כל חכמי המדיימיקה אומרים את זה. אז אנחנו עכשיו עומדים להיכנס להוכחות לוגיות לכך שדברים לא מתחילים. או במילים אחרות, הוכחות לכך שהדברים לא קיימים כפי שאנחנו חושבים שהם קיימים. וזה בדרך להוביל אותנו צעד אחרי צעד להבנה יותר עמוקה של הריקוד של דברים. אז חלק מהדברים כבר שמעתם בעבר, תפתפנו אותם במהלך הלימוד של ACI, ואולי אפילו הלימוד כאן. חלק אולי יהיה חדש. אבל זה לוקח הרבה זמן לתת לרעיונות האלה של ריקות וקרמה, לשקוע ולהיקלט עמוק בתודעתנו. ואני אעשה כמיטב יכולתי להביא את זה בצורה הגיונית לכם, אוקיי? כי זה דיון הגיוני, עכשיו זה דיון לוגי. אז אני אציג נימוקים לוגיים, שהם יהיו, אם אני עושה את מלאכתי נאמנה, הם ישמעו לוגיים, הם ישמעו הגיוניים. ולמרות שהם נשמעים הגיוניים, יש בנו משהו שמתנגד להם, כי זה הפוך ממה שאנחנו רגילים לראות, ממה שאנחנו רגילים באופן כללי. אז אתם יכולים להגיד, נכון, את צודקת, אבל מחר לא תתנהגו לפי זה. עוד היום אולי אפילו. הסיבה שעולה בנו התנגדות, למרות שהדברים ישמעו הגיוניים, כשאני מקווה, זה בגלל שיש לנו מערכת של אמונות שדיברנו עליה, שאנחנו באים איתה, שקלטנו אותם מילדות, עם חלק גדול מהם אפילו באנו לעולם הזה, ולרובם אנחנו בכלל לא מודעים. אפילו לא יודעים שהן שולטות בתודעה שלנו. אז עכשיו אנחנו מציגים בפני התודעה המודעת, אני מדברת אליכם, אני מקווה שאתם בהכרה. אז אני מדברת אל ההכרה שלכם, אל ההכרה המודעת. אז אנחנו מציגים השקפה חדשה, לא התחלנו היום, כבר התחלנו מזמן, אבל זה בכל זאת חדש לעומת ההיסטוריה האינסופית שמאחורינו זה חדש. ובניגוד להשקפה הישנה שלנו שגורמת לנו לסבל, זאת השקפה שמוציאה אותנו מסבל. אז בדפינישן היא תהיה שונה. היא לא תהיה כמו זאת שאנחנו רגילים. ובדפינישן היא תהיה נוגדת את מה שאנחנו מאמינים. ואז זה לא נוח לנו. זה יהיה לנו קושי. הקושי יוליד התנגדות, כי כשקשה למיינד, הוא ימציא התנגדויות או נימוקים. זה בדיוק כמו שהוא רוצה דברים, הוא ממציא הסברים שכביכול רציונליים, אבל הם לא, כי הם מבוססים ורע על התשוקה. אז אותו דבר פה, רע על התחייה, שדוחה מה שלא נוח לנו, או מה שאנחנו לא מרגישים שם כל כך נוח, אז הוא ממציא הסברים. אז אפילו שאנחנו מתחילים לבחון את ההתנגדויות, ואנחנו עושים את זה למשל בפולמוסים, ומבררים לעצמנו ספקות והתנגדויות, וזה נעשה ברמה האינטלקטואלית, ברמה של הלוגיקה. בכל זאת, ברמה הרגשית, הבעיות עוד לא נפתרות. ועדיין יהיה לנו קשה, הרמה הרגשית מפגרת אחרי ההבנה האינטלקטואלית שלנו. אז מה נעשה? אין הרבה חוץ מאשר מראש לשים את הקלפים על השולחן, להגיד זה איך שזה צפוי להיות, ואולי כשאתם מבינים שזה צפוי שזה יהיה ככה, אז אולי אתם פחות תהיו אחוזים בהתנגדויות האלה. ומה שזה אומר, שתהיה יותר נכונות לפתוח את המיינד, כן? להיות ראש פתוח. עם נכונות לבחון, עם נכונות להתבונן, ועם נכונות להיות קונסיסטנטים עם המסקנות ההגיוניות שאתם מסיקים. אז אנחנו עוברים תהליך שבו אנחנו משתמשים בהיגיון, אחר כך משווים את התוצאות של הנימוקים ההגיוניים לחוויה שלנו, עוברים דרך ההתנגדויות או הספקות, נאבקים קצת במיינד שלנו, בהתניות של המיינד שלנו, וכשאנחנו מגיעים למסקנה, אנחנו צריכים לשבת ולמדות עליה. נשאר איתה קצת. נשאר איתה קצת. ואם אנחנו עושים את השלבים האלה של נימוקים לוגיים, וקודם הבאנו את הנימוקים של הכתבים, וההתבוננות, שזה השלב של החוכמה של יוהור, והשלב של מדיטציה, בסופו של דבר ההתניות ייסוגו לאחור, בהדרגה הם יוותרו על העמדות המבוצרות שהם תפסו בתודעה שלנו. והתוצאה של זה תהיה שההתנהגות שלנו אכן תתחיל להשתנות. היא אכן תתחיל להיות יותר קונסיסטנטית עם מה שאנחנו עכשיו מבינים. וזו המטרה שלנו. ואז אתם עולים על דרך. וברגע שזרעים כאלה נזרעים ואתם מתחילים להפקיע את החומות האלה, אין גבול לאן אתם יכולים להגיע. כמובן שבסופו של דבר, כדי להגיע לממש את התובנות, זה לא יהיה רק לוגיקה. הלוגיקה עוזרת לנו להיכנס למסלול, להיכנס למסלול טוב. בסופו של דבר זאת תהיה מדיטציה, זאת תהיה חוויה, ובסופו של דבר חוויה ישירה. אז אם נחזור למאסטר קמלה שילה, הוא עובר דרך מה שאנחנו קוראים מושי. זוכרים איזה מושי? ארבע קומבינציות. אנחנו רוצים להוכיח שמה, שדברים לא מתחילים. אז כשאנחנו אומרים על ארבע קומבינציות, אז זה צריך להיות ארבע קומבינציות של שתי אופציות. במושי יש שתי אופציות ויש ארבע קומבינציות בין שתי אופציות. יש או שהם מתחילים עם סיבה, או שהם מתחילים בלי סיבה. ואז יש עוד שתיים שהם רק לצורך הפלפול, או שהם מתחילים עם סיבה ובלי סיבה כאחד, או שהם מתחילים בלי סיבה ובלי בלי סיבה כאחד. אז כאילו יש לנו שני דברים, עם סיבה, בלי סיבה. אז או שזה, או שזה, או שניהם יחד, או בלי שניהם. בין שני דברים זה כל האפשרויות. אז זה מה שאנחנו נכנסים עכשיו. או שהם מתחילים עם סיבה, או שהם מתחילים בלי סיבה. ואז אמרנו, או שהם מתחילים עם סיבה ובלי סיבה כאחד. שכשאומרים את זה, זה נשמע קצת שטויות, נכון? אז בזה אנחנו פותרים את מספר 3, שזה שטויות. חבל להיכנס לשם יותר. ומספר 4 הוא שטות באותה מידה. בלי סיבה ובלי בלי סיבה, זה בעצם אותו דבר. אז משני החיים האלה נפטרנו, נשארו רק שניים. לברר האם הם מתחילים עם סיבה או בלי סיבה. עכשיו, מאסטר קמלה שילה את שתי האפשרויות האחרונות שהזכרנו, הוא גם מוחק, כמו שאנחנו מחקנו, בהינף יד, אבל הוא עושה את זה לא במקרה הזאת, אלא יותר מאוחר. אז אנחנו מראש מודיעים לכם, זה יבוא יותר מאוחר, שהוא יגיד עם זה, אנחנו לא צריכים להתעסק. אז עכשיו אנחנו נתחיל מהחלק היותר קל. החלק היותר קל זה יהיה, האם הם יכולים להתחיל בלי סיבה? אז זה הנושא הראשון. האם דברים יכולים להתחיל בלי סיבה? כבר נגענו בזה, למשל, בקורס ACI-4. כשהזכרנו את העניין של הצ'רווקה, אתם זוכרים? היה לנו שם העניין של הוכחות של חיי עתיד. למה היינו צריכים חיי עתיד? למה בכלל דרמה קירטי נכנס להוכחות של חיי עתיד? כי הוא רצה להוכיח לנו שאנחנו יכולים להגיע להערה. משם זה מתחיל. מאסטר דרמה קירטי, הלוגיקן הגדול, הוא רוצה לשכנע אותנו שזה אפשרי בשביל כל אחד מאיתנו להגיע להערה. באופן לוגי הוא רוצה לשכנע אותנו. ואז הוא נכנס לתיאור של הבודה, זאת אומרת, זה שהפך אמיתי, אתם זוכרים, שהפך למורה, כל הנימוקים האלה. ובין השאר יש שם את העניין שהוא שכלל את החמלה שלו למידה אינסופית. ואז אנחנו מסתכלים על החמלה שלנו, ועל החמלה האינסופית של הבודה, ואנחנו אומרים, אני לא יכולה בחיים האלה את החמלה שלי להביא לרמה הזאת. אז הוא אמר לנו, אל תתייאשי, את לא חייבת לעשות את זה בחיים האלה. יהיו לך עוד חיים, זה לא נגמר כאן. את יכולה להמשיך לשכלב. אבל אז הוא צריך להוכיח שיש עוד חיים. אז בשביל זה, בין השאר, הוא מתפלמס עם הצ'רווקה. הצ'רווקה אומרים שהדברים באו בלי סיבה, זה מה שהם אומרים, בלי סיבה. זאת אומרת, הם לא מכחישים שיש חיים, הם מסכימים עם התוצאה, אבל לא מסכימים עם סיבה שיש לחיים סיבה. אתם זוכרים, היה להם את העניין על התודעה, שהם אומרים שהיא יכולה להיות אולי תכונה של הגוף, והם ישבו את זה, נתנו את כל האנלוגיות, אולי כמו שלאלכוהול יש את התכונה להפוך אותנו לשטויים. תיאוריה השנייה שהתודעה היא חלק מטבעו של הגוף, ופה הם נותנים את הדוגמה כמו תבלית על קיר, או שהתודעה היא תוצאה של הגוף, איכשהו הגוף מייצר תודעה, ואז הם נותנים דוגמה של האור של הנר. ומאסטר דרמקירטי כמובן מוכיח להם, נותן שורה של הוכחות לוגיות, שזה לא נכון, שהתודעה חייבת לבוא ממקום אחר, ולכן היא גם תמשיך הלאה. והיא לא יכולה לבוא מהגוף או משום מקום וכך הלאה. אז עשינו את זה כבר בקורס 4, את ההוכחות של הישארות התודעה. עכשיו, יש לא מעט אנשים שאנחנו עוברים דרך כל ההוכחות האלה, והם אומרים, לא שכנעת אותי. וזה לא בגלל שיש פסול בהוכחות, כי מבחינה הגיונית הם בסדר. הבעיה היא איתנו. הבעיה היא שלנו יש תפיסות אחרות והרגלים אחרים של לראות את העולם, וזה לא נוח לנו, כי זה יחייב אותנו לשנות קצת את האופן שבו אנחנו מתנהגים. כי אם זה לא מסתיים כאן, ואם זרע שאני זורעת בחיים האלה יכול להבשיל בחיים אחרים, ואני אצטרך לשאת בתוצאות שלו, אז אני לא יכולה עכשיו לעשות מה שבא לי. צריכה לשמור על כללי המוסר. זה לא תמיד נוח. אתם אומרים שאסכולת צ'רווקה, בין הזרמים השונים שהיו בהודו העתיקה, הם היו למעשה מיעוט קטן, כי רוב ההודים מאמינים מאוד בקרמה ובתוצאות קרמיות, אבל הם לא האמינו, אז הם היו מיעוט שהתחיל אותו איזה מורה שהיה קריזמטי, והסיפור עליו הוא שהייתה לו בת יפהפייה, והוא רוצה לשכב עם הבת שלו. אז הוא החליט שהכל מותר, אז אם ככה לא צריך לשמור על מוסר. וכדי להיות קונסיסטנטי עם זה, אז אין סיבות ותוצאות. דברים קרו בלי סיבה, אנחנו פה בלי סיבה. אז בכתבים של הצ'רווקה יש שאלות כגון, מי גרם לאפונים להיות עגולות? אף אחד לא גרם להם להיות עגולות. אין סיבה לזה שהם עגולות. מי חידד את הקוצים על הצמחים? אף אחד לא חידד את הקוצים. יש להם שאלות כאלה. למה עלי הכותרת של הפרחים הם כאלה חלקים ורקים? מי יצר את הצל? אף אחד לא עשה את הצל. אז אם כאלה מין הוכחות שאין סיבות לדברים. זה היו הצ'רווקה, והם היו בהודו העתיקה, וזה היה מזמן, ואין כבר היום צ'רווקה. האומנם. כן, אז אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו ככה פותרים אותם בקלות, כי הם חיים בתוכנו. כן, כשנוח לנו אנחנו מאמינים בסיבות, וכשלא נוח לנו כמו המאסטר ההוא שרצה את ביתו היפה, אז אנחנו פתאום מכחישים סיבתיות וקרמה וכך הלאה. אז ההרגל הזה קיים בכולנו, ההרגל להיות צ'רווקה קיים בכולנו לפעמים, כשנוח לנו. אז אני עשיתי גיחה למאסטר צ'נדרקירטי שכתב את הכתב המפורסם שלו שער לדרך האמצע. זה נקרא אומלה ג'וקפה בטיבטית. מדיאמקה אבטרה. כניסה לדרך האמצע. הוא חי בשנים 600 עד 650, שזה בערך 150 שנה לפני מאסטר קמלה שילה. אבל אחרי נגארג'ונה. נגארג'ונה וצ'נדרקירטי במסורת הטיבטית קוראים להם האב והבן. נגארג'ונה היה האב הרוחני של צ'נדרקירטי, למרות שהוא לא היה מורה ישיר שלו, אבל צ'נדרקירטי נחשב כמי שלקח ובער את נגארג'ונה, ולמעשה הניח את היסודות לאסכולה של פרסנגיקה מדיאמיקה, כפי שאנחנו היום מכירים אותם. היסודות באו מהבודה. הוא ניסח את זה, הצורות הברורות והיפות שהוא ניסח אותם. כתב מרתק, מדהים, קצר, אבל מלא טיעונים לוגיים מבריקים. והוא פרסנגיקה, אתם יודעים מה עושים הפרסנגיקה? הפרסנגיקה מביאים אותנו עם הטיעונים שלהם, עם יכולת הפולמוס שלהם, מביאים אותנו לאבסורד כדי שאנחנו נרד מהדעות השגויות שאנחנו מחזיקים בהם. ומעניין שכשקוראים אותו, הוא עצמו לא מחזיק בשום תזה. הוא לא מנסה למכור לנו, הוא לא אומר, תוותרי על הרעיונות שלך, הנה הרעיון שלי, נכון. הוא לא עושה את זה בכתב שלו. הוא פשוט עוזר לנו לרדת מהרעיונות הלא נכונים. ואם מתעמקים קצת בנגארג'ונה, שאני מקווה מתכננת שבעתיד נעשה את זה קצת, אז רואים שעושה אותו דבר. הוא פשוט לוקח דברים שאנחנו לוקחים כמובנים אליהם, כמו העניין של המדיטציה להתקרב לדלת, ופשוט מוריד אותנו. הוא לא משאיר אבן על אבן. ובסוף הם מוכרחים להגיע למסקנה של הריקות. וצ'נדרקירטי עושה את זה בצורה מאורגנת מאוד יפה. אז בנושא הזה של האם דברים קיימים יכולים לבוא בלי סיבה. האם דברים יכולים לבוא בלי סיבה? הוא אומר, וזה תרגום חופשי שלי, אלמלא הייתה לבריאה סיבה, היה כל דבר יכול לצמוח מכל דבר אחר. אז זה נימוק אחד שהוא נותן. אלמלא הייתה לבריאה סיבה, אתם תצטרכו להתפלמס עליהם, אוקיי? אז תשימו לב, תקשיבו, תהפכו אותם לפולמוס. אלמלא הייתה לבריאה סיבה, היה כל דבר יכול לצמוח מכל דבר אחר. כי אם אין סיבה לאנשים, אז למה שהם לא יבואו מעצים? למה שעצים לא יבואו מאנשים? אם אין לדברים סיבה, אז אין שום סדר בעולם הזה. כל דבר יכול לבוא מכל דבר. הוא נותן דוגמאות. הוא נותן את הדוגמה של קציר. הוא אומר, לא היה אז שום צורך בכל ריבו הדברים הרגילים הדרושים להשגת יבולים, כגון האיסוף של זרעים. אם אין סיבה לדברים, אז אם אני רוצה יבול, אני לא צריכה לזרוע. אין סיבה. אז הוא מבטל את הסיבה אפילו ברמה הזאת, שברור לנו שאנחנו צריכים לזרוע כדי לקצור יבול. אז אנשים לא צריכים לעמול ולזרוע ולדשן ולקצור, לא נחוץ. הוא נותן עוד דוגמה. הוא אומר, אלמלא הייתה ליצורים סיבה, זאת אומרת, ליצורים החיים, לא היינו מסוגלים לתפסם, בדיוק כפי שלא נוכל לתפוס את צבעו וריחו של פרח הלוטוס הצומח לא באוויר. אך מאחר שאנו תופסים בבהירות את החוויות הרגילות בחיים, עליך לדעת שבדומה לתודעה יש לחוויות שלנו סיבה. אז הוא לוקח את הדוגמה של פרח לוטוס שצומח לו באוויר. למעשה הוא קורא לו אוטפלה לפרח הזה. אוטפלה זה לוטוס שהוא כחול, פרח מיוחד כחול. אז הוא לוקח מין פרח אוטפלה כזה שגדל בחלל, בלי שורשים, בלי מים, וכמובן אין כזה. ואז הוא אומר שדברים שצומחים בלי סיבות הם כמו הפרח הזה. לא היינו יכולים לתפוס אותם בכלל. לא בחושים שלנו, יש להם אותה ממשות כמו לפרח ההוטפלה שצומח באוויר. הטענה הזאת היא שדברים אין להם סיבה, שהצ'רווקה נותנים אותה, היא מאוד מזכירה את המטריאליזם שיש לנו למשל במערב. כמו שאמרתי כבר, היא מכחישה את הסיבה, אבל לוקחת את התוצאה כקיימת מצד עצמה. אז זה היה צ'נדרקירטי בנושא הזה. ולצ'נדרקירטי יש הרבה הרבה הוכחות שכולם של ריקות. מה שאנחנו מקבלים אצל מאסטר קמאלה שילה כאן הוא רק חלק קטן מכל הספקטרום של הוכחות. אבל גם זה יופי. עכשיו מאסטר קמאלה שילה במקרא שתקבלו נותן עוד נימוקים. למה זה לא הגיוני שדברים יצמחו ללא סיבה. הוא אומר, למשל, אם לא צריך סיבה לדברים, אז למה שהם לא יצמחו כל הזמן בכל מקום? אם אני לא צריכה זרע שיצמיח את הפרח, אז למה שלא הפרחים יגדלו בכל מקום כל הזמן? לא היינו משתלטים על זה בכלל. לא הייתה הסיבה בכלל לזה שיהיו פרחים או שלא יהיו פרחים. היה לגמרי כאוטי. שזה לחלוטין נוגד את ההתנסות שלנו. אז זה נימוק אחד שהוא נותן. במקרה שתקבלו, הוא נותן עוד נימוק. הוא אומר, אילו הדברים יכלו לצמוח בלי סיבה, אז אי אפשר היה להבחין בין הזמן שהדבר ישנו והזמן שהדבר איננו. בין הזמן שהדבר הופיע והזמן שהוא לא היה. לא היינו יכולים להבחין ביניהם. ובכלל הוא אומר, אם יוצאים מהנחה שדברים יכולים להתחיל בלי סיבה, אז הוא אומר בעצם הם בכלל לא יכולים להתחיל, כי אין שום דבר שיתחיל אותה. אז איך הם יתחילו? אין שום דבר שיתחיל אותה. אז זה נימוק שלישי שהוא נותן. אם אין להם איזה טריגר שמתחיל אותם, אז איך יכול משהו לקרות? אז זה הטיפול באפשרות האחת, שדברים צומחים בלי סיבה. זה המקרה יותר קל, אחר כך השני הוא יותר קשה. יש לנו את צ'נדרקירטי, יש לנו את קמלה שילה, אתם יכולים אולי לחשוב על נימוקים משלכם, למה דברים לא יכולים לבוא בלי סיבה. אז מחקנו את האפשרות הזאת, שדברים יתחילו בלי סיבה. ועכשיו אנחנו עוברים לאפשרות השנייה, דברים מתחילים עם סיבה. זה כמובן יהיה יותר קשה, כי בחוויה שלנו דברים מתחילים מסיבות, נכון? הראשון הוא לא אינטואיטיבי, הוא רק הצ'רווקה מאמינים בו. בדרך כלל אנחנו לא מאמינים בו. אבל בזה אנחנו מאמינים. גם מלמדים אותנו כשמלמדים על קרמה. נכון? כשיש סיבה, יש תוצאה. ובלי סיבה לא תהיה תוצאה. אז פה יהיה קצת יותר קשה. אז אנחנו נתחיל את זה היום ונמשיך את זה בפעם הבאה. אז השאלה, האם דברים יכולים לבוא עם סיבה, מתחלקת עכשיו לשתי אפשרויות. אסכם לכם מה עשינו עד עכשיו. אז היה לנו את המושי, ארבע אפשרויות. מה הם היו? אחד, בלי סיבה. שתיים, עם סיבה. שלוש, עם סיבה ובלי סיבה כאחד. וארבע, בלי סיבה ובלי סיבה כאחד. אז בשני אלה טיפלנו, וגם בזה כבר טיפלנו. אז עכשיו נשאר עם סיבה, האם דברים באים מסיבות, או מתחילים מסיבות. כי הרי הוא אומר דברים לא מתחילים. האם הם מתחילים עם סיבות? את הדיון בזה מחלקים לשניים. אחד, סיבות בלתי משתנות, והשני, סיבות משתנות. אז אנחנו מסתכלים על האופי של הסיבות. או שהן בלתי משתנות, או שהן משתנות. והיום נעשה את הענף הזה. זה מה שמסתכלים עכשיו. כי זה יותר קל. את השני נעשה פעם הבאה. זה יותר קל כי זה יהיה הרבה יותר אינטואיטיבי. השני יהיה פחות אינטואיטיבי ויהיה יותר קשה לכם. אנחנו מתחילים מן הקל אל הכבד, כן? אז האם דברים יכולים לבוא מסיבות שהן בלתי משתנות? אז קודם כל כשאנחנו מדברים על דברים מתחילים, המילה שמשתמשים בכתבים לדברים מתחילים היא קיווה. אמרו קיווה. קיווה זה גם המילה ללידה, להתחלה. וחשוב להבין שכשאומרים בטיבטית קיווה, וזה מתורגם מסנסקריט גם, כשמדברים על דברים מתחילים או נוצרים או מתהווים, כל זה בשבילנו כרגע מילים נרדפות, או צומחים או גדלים, הכוונה היא לתהליך שהוא הדרגתי. Okay? דברים שנוצרים באופן הדרגתי. דברים שגדלים אתם יכולים להגיד. אז כשמדברים על מתחילים, מתכוונים כאן למתחילים במובן הזה, שהם גדלים. היה לנו את זה קצת בקורס 15, אתם זוכרים, דיברנו על דברים גדלים, אם אתם זוכרים. אז קיווה בא במובן הזה, תהליך של צמיחה. ואם אתם זוכרים בהוכחות השונות שעשינו גם בקורס 2, 4, 13, גם חילקנו את התופעות למשתנות, לבלתי משתנות, אז פה יש הד לזה, וגם בקורס 5 דיברנו על זה. וכשדיברנו על דברים משתנים ולא משתנים, אמרנו שדברים צריכים לגדול, או רוב התופעות צריכות לגדול, הן צריכות לצמוח, הן צריכות להתחיל. מה שלא נכון לגבי ריקות למשל, הריקות של העת הזה, האם היא קיימת? כן, למה היא קיימת? מה זה דבר קיים? דבר שאנחנו יכולים לתפוס על ידי תפיסת תקפה. האם אפשר לתפוס ריקות על ידי תפיסת תקפה? כן, יום אחד. אז היא קיימת. ואני דרך אגב קראתי בזמן שהייתי ברטריט, ספר של מורה גדול גדול, אני לא אגיד את שמו כאן, אבל מורה מאוד מפורסם, בודיסטי במערב, ובספר יש שם שאלות ותשובות עם תלמידים, ותלמיד שואל האם הריקות קיימת, הוא אומר לא. הוא לא היה מהגלוקפה. אז הריקות של העת הזה היא קיימת. האם היא דבר משתנה? לא. האם העת דבר משתנה? כן. ומה קורה כשהעת הזה נשרף? אין על מה לדבר, אין מה לדבר על ריקות של העת הזה, כי אין עת. כי הוא איננו. אז ריקות יכולה לבוא לידי קיום מיד כשהחפץ בא לידי קיום. ויכולה להיעלם מיד כשהחפץ נעלם, אבל היא לא עוברת את התהליך של צמיחה והשתנות וכך הלאה. בניגוד לרוב התופעות בעולמנו. אז זו דוגמה אחת. אז רק להזכיר, כשאנחנו מדברים על רוב התופעות המשתנות, בניגוד לריקות או חלל ריק וכך הלאה, אז אנחנו מדברים על דברים מתפקדים. אתם זוכרים, דבר משתנה הוא דבר מתפקד. הזכרנו את זה בפעם שעברה. נתנו את ההגדרה של דבר מתפקד. דבר מתפקד הוא דבר שמסוגל לעשות משהו. מה הדבר הזה מסוגל לעשות? לכתוב. מה אני עושה עכשיו? האם אני יכולה להגיד שזה עת? האם הוא עושה משהו עכשיו? כן, הוא מונח לו. אוקיי. אז צריך להיזהר עם ההגדרה הזאת. כי בסופו של דבר, אין לו את הקיום שאנחנו מייחסים לו, נכון? אז דבר מתפקד, הוא דבר משתנה, הוא דבר נגרם, הוא דבר שיכול להוות סיבה, הוא דבר שיכול להיות תוצאה שבאה מסיבות. והוא דבר שיכול לייצר משהו. כל זה דבר מתפקד. דבר בלתי משתנה, כמו ריקות למשל, הוא לא נוצר, הוא לא נגרם, הוא לא תלוי בשום דבר, לא תלוי בגורמים אחרים, הוא לא יכול להשפיע על שום דבר, הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לייצר שום דבר, הוא לא יכול לגרום שום דבר. בדיוק ההפוך ממה שהיה דבר מתפקד. אז אמרנו שהעת הוא דבר מתפקד כי הוא מסוגל לכתוב. אבל הוא גם מסוגל לגרד לי את הגב, והוא גם מסוגל להשאיר קטם על המפה אם אני לא אזהר. יש לו עוד כל מיני יכולות. לפי מה נגדיר מהו. אבל כשאני מראה את זה, אז אנחנו באופן אוטומטי אומרים את. עוד דוגמה קטנה. אוקיי, תעצמו את העיניים. ועכשיו תפתחו אותם. מה אתם רואים? אוקיי, תעצמו את העיניים. עכשיו תפתחו אותם. מה אתם רואים? את. השתנה או לא השתנה? אבל כשקודם שאלתי מה ראיתם, אמרתם לי את. ועכשיו כששאלתי מה ראיתם, אמרתם לי את. השתנה או לא השתנה? האם זה את? אחרי כל השנים של ACI. תלוי למי, נכון? העתיות באה ממני, נכון? וגם זה מוטל בספק, כי זה בעצם מכשיר לגרד את הגב. אז אם האתיות באה ממני, אז האם זה את? לא מצד עצמו, מצד מי? אני משליחה כאן, בעצם אני משליחה מושג או תמונה מנטלית, או דונצ'י, על אוסף של נתונים פיזיים, כימיים, וגם הם אפשר להמשיך לנתח אותם. אז האם זה דבר משתנה? מה עם התמונה המנטלית? לא משתנה. אז האם זה משתנה או לא משתנה? אם זה תמונה מנטלית, אז היא לא משתנה, היא מושג. מושגים הם לא דברים משתנים. אתם זוכרים את השן וואנג ואת הקונטקס? המושגים הם לא דברים משתנים. אבל זה לא יכול להיות עת בלי המושג שלי, נכון? בלי ההשלכה שלי זה לא יכול להיות עת. אבל ראינו שהוא משתנה, אפילו ככה, שלא לדבר על מה שקורה שם על המולקולות שלו וכך הלאה, ושלא לדבר על זה שהוא מרגע לרגע מתקרב אל קיצו, מתי שהקיצו יגיע. יש לכם איזו שאלה בשיעורי בית? בעצם זה דורש קצת התבוננות באופן שבו אתם משליחים את התמונה המנטלית. ומכיוון שאנחנו כל הזמן עושים את זה, אנחנו כל הזמן משליחים תמונות מנטליות על אוסף בלתי מובחן של נתונים, שאין לו מצד עצמו שום משמעות שהיא. אז כשמשהו משתנה בחיינו זה קשה לנו. כי אנחנו חיים בעולם של תמונות מנטליות לא משתנות, קבועות. ואז כשמישהו קרוב לנו עוזב אותנו, זה קשה לנו. אז איך אנחנו נתפוס את עצמנו עושים את השגיאה? כי אנחנו חיים בעולם שגוי כל הזמן. אז למשל, עשינו בפעם שעברה מדיטציה על התחושות, אתם זוכרים? על הריקות של התחושות. הסתכלנו על התחושה עצמה ועל הריקות שלה. הסתכלנו על הסיבות לתחושה ועל הריקות שלהם. אז זה בדיוק סוג המדיטציות שאם עושים אותם שוב ושוב, לאט לאט, לאט לאט, הם יתחילו להוריד אותנו מהדפוסים הכל כך מוטבעים בנו, לתפוס את עולמנו שהם כולם שגויים. דברים משתנים מרגע לרגע. ואין אפילו רגע אחד שבו הם קבועים ושאני יכולה לאחז בהם. אתם זוכרים את ההגדרה של דברים משתנים? הם משתנים מרגע לרגע. אין אף רגע שהם כמו שהיו. אז מרגע שהתחלתי לנפנף בזה היום, כמה פעמים הוא השתנה? אין ספור פעמים הוא השתנה. היה רצף אינסופי של רגעים והוא השתנה כל הזמן. אבל כשאני שאלתי אתכם, מה זה? אתם המשכתם לטעון שזה עת, ולא חשבתם שזה משהו אחר ממה שחשבתם קודם. יצמו רגע את העיניים. הביאו את עצמכם לכאן ועכשיו על ידי ההתמקדות בנשימה. כעת נסו להיזכר במקל הלבן אדום הזה שהחזקתי בצורה אופקית בידי, לא כותב, פשוט מונח בידי, ותראו איך אתם תופסים אותו כעת, ותראו מה קורה במיינד שלכם כשאתם חושבים עליו כעל עת. איזה איכויות אתם רואים בו, או איזה יכולות אתם רואים בו. כי אם אתם קוראים לו עת, אז אתם כנראה חושבים שזה משהו שמסוגל לכתוב. אז כשאתם חושבים שהאובייקט המאוזן הזה שאני מחזיקה בצורה אופקית בידי, יש לו את היכולת לכתוב, האם זאת יכולת שמשתנה או שהיא בלתי משתנה במיינד שלכם כרגע? נסו לראות איך התמונה המנטלית עולה בכם, איך היא נובעת מכם, והתבוננו, פשוט התבוננו, האם העת הזה שאתם רואים בדמיונכם כרגע, הוא משתנה או בלתי משתנה? ואם אתם מגיעים למסקנה שהוא לא משתנה, אז איך הוא יכול לתפקד? דבר לא משתנה לא יכול לתפקד. ההתבוננות הזאת אמורה להביא אתכם להבין שהדבר שאתם חושבים שאתם רואים הוא לחלוטין בלתי אפשרי. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז הדברים הם לא קיימים כמו שאנחנו חושבים שהם קיימים. האם זה אומר שהתפיסה שלי את הדברים היא לא תקפה? לא, כי אני עדיין כותבת עם הדבר הזה, נכון? אם הייתי חושבת שזה אבטיח, אז הייתה בעיה. אבל אם אני כותבת עם זה, זה תפיסה תקפה. אבל כמובן, הדבר הזה הוא לא זהה לתמונה המנטלית שאני משליחה על אוסף של נתונים גולמי. הוא לא התמונה המנטלית. הוא לא המושג שאני משתמשת בו כשאני חושבת על הדבר הזה. הדבר שאני חושבת שזה, הדבר הזה, הוא אשליה. ולעולם לא תהיה לו יותר ממשות ממה שהייתה לו במדיטציה שלכם. הוא תמיד יהיה אשליה. וכל הדברים סביבכם הם אשליה. בלי יוצא מן הכלל. הם כולם משתנים מרגע לרגע. ואין להם את הממשות שאנחנו מייחסים להם. והם ימשיכו להיות אשליה, גם אם תראו ריקות ישירות, הם ימשיכו להיות אשליה. גם של הבודה הם אשליה. מה ההבדל בין אריה ובין אדם רגיל? סוסוקה או צ'יבה. בדיוק. זה מאמין לאשליה וזה לא. וזה עושה את כל ההבדל. כי ברגע שאנחנו לא קונים את הזהות המוצקה שנתנו לזה, כל האפשרויות פתוחות לפנינו. כל האפשרויות פתוחות לפנינו. הדברים לא חייבים להיות כפי שהם נקבעו על ידי התנאיות ישנות. הדברים הם אשליה, אבל פה צריך אולי להבדיל. אשליה ושקר זה לא אותו דבר. הם אכן מתפקדים כמו שאני מצפה שהם יתפקדו, ומבחינה זאת הם לא שקר. כשאנחנו אומרים מציאות כוזבת, אנחנו לא אומרים שהיא לא נכונה. היא רק לא אולטימטיבית. היא משלה. וזה בגלל שאנחנו חיים בעולם של תמונות מנטליות. ומבחינה זאת, כל הדברים עשויים בעצם מאותו חומר. יש להם את אותו הטעם, אנחנו אומרים. טעם אחד, רוצ'יק, יש להם את אותו הטעם, הם כולם תמונות מנטליות, ותו לא. ואין אחרים. הם משתנים מרגע לרגע. הדבר האחר, הבסיס שעליו אני משליחה את תמונה המנטלית, משתנה מרגע לרגע. אני לא יכולה להגיד עכשיו על מה השלחתי בכלל אפילו, כי זה כבר לא אותו דבר. אז אם האשליה תמיד תהיה אשליה, ואם אני מפסיקה להאמין לתמונות המנטליות שלי שהן חייבות להיות ככה, ואני מתחילה להבין מאיפה צומחת אשליה כזאת ומאיפה צומחת אשליה אחרת, אז הכל פתוח לפניי. ואז אני יכולה לייצר כל דבר. אני יכולה. במה זה תלוי? אם אני אכן אעשה את זה? במוטיבציה שלי. המוטיבציה שלי תיצור את הקרמה. ברגע שאנחנו יוצרים מוטיבציה להגיע להארה, כדי להוציא את כל הברואים מסבל, במילים אחרות, יוצרים בודיצ'יטה, האפשרויות נפתחות בפנינו. ההבנה הזאת פותחת בפנינו אפשרויות. זה כמו מתגלים לכם המספרים שיעלו בהגרלה לפני ההגרלה. זה כמו כזה. אבל זה רק יקרה אם יש לנו את המוטיבציה הנכונה, זה לא יקרה לפני זה. האדם שיש לו את המוטיבציה הנכונה, הוא מתחיל ליצור את עולמו. בזכות הקרמה של המוטיבציה הזאת, שהיא כל כך חזקה. אז אנחנו תמיד נמשיך להשליך תמונות מנטליות. אנחנו כל הזמן עושים את זה. הדברים ימשיכו להיות אשליה, אבל השאלה איזה תמונות אנחנו נשליך, איזה אשליות אנחנו נשליך. זה תלוי במוטיבציה שלנו. כל הדיון הזה עכשיו הוא היה קצת מהצד. הוא לא היה ישירות לנושא שלנו, מה הנושא שלנו. אנחנו רוצים להוכיח שדברים לא יכולים להתחיל מסיבה בלתי משתנה. אז זה היה קצת בסוגריים. כדי להמחיש בפנינו עד כמה יש בנו כמיהה לדברים שיהיו קבועים. שיהיו קבועים ושלא יהיו משתנים. אנחנו מאוד רוצים לעמוד על משהו, אנחנו מאוד רוצים איזושהי מידה של ביטחון, לאחז במשהו. ומאוד קשה לנו לקבל את האמת שאין איפה לעמוד. אין איפה לעמוד כי כל דבר משתנה מרגע לרגע. לא רק זה, אלא אני שרוצה לעמוד על משהו, גם אני משתנה מרגע לרגע. אז זאת אחת הצורות הפשוטות יותר להבין ריקות של דברים. זאת לא הריקות שאנחנו מלמדים במובן המלא שלה, אבל אחד הדרכים שאנשים מלמדים על ריקות, זה אחד השערים להבין את הריקות של דברים, זה להבין שהם משתנים מרגע לרגע ושאין על מה לעמוד. ומבחינה זאת הדברים כמו שאני חושבת שהם כאלה אין. ואף פעם לא היו ואף פעם לא יהיו. לא אפשרי. כי הם כל הזמן בתנועה, בשינוי. ולא רק הדברים סביבי, אלא גם הגוף שלי, גם המחשבות שלי. אין מי שיעמוד ואין על משהו יעמוד. אבל זה קשה לנו רגשית, אנחנו רוצים ביטחון. בגלל זה אנחנו מחפשים בני זוג, בגלל זה אנחנו קונים בתים, נכנסים לחובות. אנחנו, כל החיים שלנו מתנהלים בגלל הרצון הזה לעמוד באיזה מקום בטוח, איפה שאין. ועם זה באה גם המחשבה של איזה נשמה שיש בנו. קשה לנו לקבל את זה שאנחנו דבר שמשתנה מרגע לרגע, ושאין שם שום דבר קבוע, ואז אנשים ממציאים רעיון של יש איזה נשמה שנשארת. אוקיי, בסדר, כולם איכשהו מקבלים שהגוף הזה ילך, איכשהו מקבלים. לא כולם. רואים סביבנו אנשים עוזבים את גופם. אבל הנשמה, היא נשארת, היא נצחית. אז לא להיות עצוב, כי הנשמה תישאר. זה הרעיון של נשמה, שזה שוב צורה של אחיזה, שזה משהו שם שהוא קבוע, במקום שאין שום דבר קבוע. אז מאסטר קמאלה שילה מתקיף את הרעיונות האלה קודם, של הדברים הקבועים. ובין השאר יש לזה ביטוי גם אחר, יש לנו גם הרעיון של הנשמה, שזה מין איזשהו אספקט שלי שהוא קבוע, נצחי ובלתי מתקלב. זה מקום אחד. מקום שני שבו אנחנו מחפשים את הביטחון הזה ואת הקביעות הזאת, זה באיזה בורא שהוא שם איפשהו בשמיים, והוא דואג לנו, הוא ברא אותנו כרצונו, והוא קבוע והוא נצחי. והוא כל יודע, והוא בלתי משתנה, והוא קיים מצד עצמו, והוא תמיד היה, ויש לו תפיסה נכונה של כל התופעות. הבורא הזה שהוא איכשהו כזה מין כל יכול וכל יודע, ונצחי ובלתי משתנה. ואפילו אם אנחנו לא דתיים במובן הזה, שאנחנו לא במוצהר מאמינים באלוהים בורא, בכל זאת יש בנו עמוק בבטן, יש איזה רצון להאמין שיש משהו שקיים שם. לא יכול להיות שזה ריק. משהו בלתי משתנה. משהו שעושה את הכל, משהו שמבין את הכל, משהו שאם נתפלל אליו הוא יעזור לנו. ולא מעט אנחנו פועלים מתוך זה ומתנהגים לפי זה. ובין השאר הדיון של מאסטר קמלה שילה ושל צ'נדרקירטי וכל חכמי המדיאמיקה בא להוריד אותנו מהמחשבה הזאת, כדי שנוכל להשתחרר מסבל. כי כל עוד אנחנו מחזיקים, אפילו בשמץ מזה, באיזושהי צורה, לא נוכל להשתחרר. אז אנחנו לא באים להציג פילוסופיה, נגיד, המדיאמיקה, אפשר להגיד שזה פילוסופיה, אבל זה לא מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו לא באים להציג פילוסופיה. אנחנו רוצים להבין מהם השגיאות המחשבתיות שאנחנו עושים שגורמות לנו לסבול, ושאם נוותר עליהם, נפסיק לסבול. אז עכשיו מאסטר קמלה שילה, שם אנחנו נוסעים להוכחות שלו, לנימוקים שלו, שבהם הוא נותן לנו נימוקים לוגיים שמתקיפים את התפיסות האלה שיש לנו, גם אם אנחנו לא בהכרח מודעים להם, וגם אם אנחנו לא בהכרח מודים בהם. אז הנה הנימוק ראשון שהוא נותן. ואתם זוכרים, אנחנו באים להראות שדברים לא יכולים להתחיל מסיבות שהן בלתי משתנות. וכשאנחנו אומרים שדברים מתחילים, אתם זוכרים, אמרנו, זה קווה, זאת אומרת, הם גדלים, הם מתחילים במובן שהם תהליך. אז הוא אומר, אנחנו יודעים בעולם שלנו שדברים הם מתפתחים בשלבים, הם מתפתחים בהדרגה, ככה צמחים בטבע, ככה בני אדם, ככה מזג האוויר, הם מתפתחים בהדרגה, הם כל הזמן עוברים תהליך של שינוי. הם כל הזמן משתנים. אז אומרים, אם הסיבה שמתחילה את הדברים הייתה בלתי משתנה, אז למה שתהיה הדרגתיות? אז כל הסיבה, כל הגורמים שצריכים להתחיל את העץ, הם כבר בתוך זה. אז למה צריך הדרגתיות? אז היה כל העץ כבר כאן. הכל היה צריך לקרות בבת אחת, כי זה מה שמשתמע מהרעיון של סיבה שהיא בלתי משתנה. אז זה באופן כללי סיבה בלתי משתנה. אם אנחנו מדברים על בורא שהוא בלתי משתנה, אז שוב, אם יש כזה בורא, אנחנו מסתכלים בעולם שהוא ברא, ואנחנו רואים שהעולם הזה כל הזמן משתנה. הוא עובר כל הזמן תהליכים של שינוי. אז יש לנו פה איזה תהליך, אפשר להגיד אנרגטי. אנרגיה כל הזמן עוברת שינויי צורה ושינויי ביטוי. יש כל הזמן טרנסמוטציה של אנרגיה, יש מעבר, יש שינוי, והשינוי הזה כל הזמן הדרגתי. רגע אחד של הגוף שלי מביא לרגע הבא של הגוף שלי, רגע אחד של תודעה מביא לרגע הבא של תודעה, זרע הופך לצמח. אם הסיבה היא בלתי משתנה, אז הפרח היה מיד כאן, לא היה צריך שהוא יתפתח מהזרע ושיהיה נבט ואחר כך שתיל. כל זה לא עומד בכפיפה אחת עם הרעיון של סיבה שהיא קבועה ובלתי משתנה. אז זה נימוק אחד שמאסטר קמלה שילה נותן לנו, שהרעיון של סיבה משתנה לא מתיישב עם האופן שבו אנחנו רואים את עולמנו, שבו כל הדברים עוברים תהליכים ומשתנים. עוד נימוק שהוא נותן, הוא אומר, אם יש הדרגתיות, אז יש מושג של זמן. זה היה קודם וזה היה אחר כך. זה יוצר את הזמן. למעשה, השעונים שלנו בנויים על זה שיש הדרגתיות בדברים. בלי זה לא היינו יכולים למדוד זמן בכלל. אז אם הבורא הזה לא משתנה, או שיש לנו איזו סיבה בלתי משתנה שמייצרת דברים, אז איך בכלל יש זמן בעולם שלנו, ביקום שלנו? הנה עוד נימוק שהוא נותן. אנחנו מדברים על סיבות ועל תנאים, נכון? סיבה נאמר עיקרית, סימרה חומרית לעץ הזרע, ויש את התנאים התומכים שזה השמש והמים וכך הלאה. אם הסיבה לדברים הייתה בלתי משתנה, היא לא הייתה יכולה להיות מושפעת מתנאים. אנחנו יודעים לא מספיק שיש זרע, צריך שיהיו תנאים תומכים כדי שיצמיח פירות. אם הסיבה היא בלתי משתנה, אז היא לא יכולה להיות באינטראקציה עם תנאים. תנאים לא יכולים להשפיע עליה בכלל, כי היא בלתי משתנה. לא מעניין אותה תנאים. כי דבר בלתי משתנה לא יכול להיות באינטראקציה בכלל עם משהו משתנה. כי הוא בכלל לא באינטראקציה. הוא לא מדבר עם אף אחד. אם הוא מדבר אז הוא כבר עושה משהו. הוא בלתי משתנה. כל פעם שהוא היה נכנס לאיזה אינטראקציה עם איזה גורם אחר, הוא עצמו היה משתנה, אבל אמרנו שהוא לא משתנה. הנה עוד נימוק. פה יש הרבה נימוקים. לפעמים מתארים את הבורא הבלתי משתנה הזה, הוא בורא והוא בלתי משתנה, אבל הוא תופס את כל הדברים. הוא כל יודע, הוא יודע את כל הדברים. אבל הדברים שאותם הוא יודע הם משתנים, נכון? אז אם הוא יודע את כל הדברים והם משתנים, אז המיינד שלו מוכרח להשתנות. אז הוא כבר לא יכול להיות משהו בלתי משתנה. אז חלק מהנימוקים האלה כבר שמעתם בעבר, נכון? אני ניסיתי ללקט פה כמה שיותר. אז הוא לא יכול להיות בלתי משתנה אם הוא בורא עולם ואז גם תופס אותו. כי קודם לא היה עולם, אז הוא תפס דבר אחד. אחר כך היה עולם, עכשיו הוא תופס דבר אחר, אז זהו, השתנה. יש לו עוד נימוק למסכם על השילה הזאת, וכל אחד מהם זה דבר להאר בו. עוד מעט נעשה מדיטציה. אני ארכז אותם מדיטציה אחת, אבל בעצם כל אחד זה דבר להאר בו ולהתבונן בו. עכשיו מסכם על השילה אומר, נניח שכל הנימוקים שנתתי לא נכונים עד עכשיו, ואיכשהו באיזשהו אופן מסתורי, סיבה בלתי משתנה הייתה יכולה לייצר משהו. נניח. אז אם היא בלתי משתנה, והיא מייצרת משהו, אז היא צריכה כל הזמן לייצר אותו, כי היא בלתי משתנה. הנה עוד נימוק. אז בורא בלתי משתנה אמרנו שהוא לא יכול לייצר עולם שהוא הדרגתי, שיש בו תהליכים הדרגתיים. אז עכשיו אנחנו אומרים שאם הוא בורא בלתי משתנה, הוא גם לא יכול לייצר עולם בבת אחת. כבר אמרנו, כי קודם לא היו דברים, אחר כך היו דברים, אז הוא כבר השתנה. הנה עוד סיבה, כי אם יש לו יכולת ליצור את כל הדברים בבת אחת, והוא בלתי משתנה, אז יש לו כל הזמן את היכולת ליצור כל הדברים בבת אחת, אז הוא כל הזמן עושה את כל הדברים בבת אחת. אז התוצאות כל הזמן צריכות להמשיך ולצוץ בדיוק כמו קודם. בלתי משתנות. הנה עוד דרך להסתכל על זה. אם הוא בורא, אז הוא מתפקד, נכון? הוא עושה משהו. אם הוא מתפקד, הוא חייב להשתנות. פשוט אני מסתמכת על ההגדרה של דבר משתנה או בלתי משתנה. אז במילים אחרות, אנחנו אומרים שבעצם נתנו הרבה נימוקים. למה? העולם שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו, והדברים בעולמנו, כמו שאנחנו מכירים אותם, לא יכולים לבוא מסיבה שהיא בלתי משתנה. לא יכולים למשל לבוא מין אלוהים כזה שהוא קבוע ובלתי משתנה. אז בעצם אנחנו כופרים בקיומו של מין אלוהים בורא כזה. מביאים נימוקים הגיוניים למה זה לא אפשרי. זה לא אומר שאין ישויות שמימיות או קדושות בעולמנו. זה לא אומר את זה. אין את אלוהים הבורא הזה כמו שמתארים אותו כאן כבלתי משתנה וכך הלאה, כזה אין. אבל ישויות קדושות שמובילות אותנו בדרך להארה, כאלה יש. הם רק נוצרו מהקרמה שלנו. הם לא קיימות שם מצד עצמם באופן בלתי תלוי בנו ובלתי משתנות. הם קיימות. אבל הן קיימות בדיוק כמו העת הזה. הן באות מהטוב שלנו, מהחסד שלנו, כשמגיע הזמן אנחנו מתחילים להשליך אותן, ואז כמו כל דבר שאנחנו משליחים, הן מתפקדות. אנחנו משליחים עת, הוא מתפקד לנו לכתוב, אנחנו משליחים ישויות מוארות או מלאכים, והם מתפקדים כמלאכים, והם לוקחים אותנו להערה. אז זה צריך להשלים את הדיון הקודם. זה לא נכון שאין קדושה בעולם. זה שאנחנו מכחישים את קיומו של אלוהים בורא כזה בתפיסה הנאיבית הזאת, זה לא אומר שאין קדושה בעולם. יש, אבל גם אותה אנחנו צריכים להשליך. אם נשליך אותה היא תהיה. וזה מאוד מדהים, כי אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להביא לכך שהם יופיעו בעולמנו. אנחנו לא צריכים שהם יהיו שם באופן בלתי תלוי בנו, כי כאלה הם. כאלה שהם בלתי תלויים בקרמה שלנו, אין. אבל אם אנחנו נצבור את הקרמה, הם יהיו, והם יתפקדו, ואנחנו נהיה בעולם קדוש. ואולי אנחנו כבר. אז יש ישויות קדשות, והישויות האלה הן התגלמות של החסד הכי גבוה שלנו. וכשמגיע הזמן והן מופיעות, אז הן ממשיות בדיוק כמו זה. לא יותר מזה ולא פחות מזה. לא פחות מזה ולא יותר מזה. ותלוי כמה חסד צברנו, הן יכולות להיות אי שם בשמיים או בספרים, או הן יכולים להיות בכוכב הצפון, או הם יכולים להיות באלסקה, או הם יכולים להיות כאן על ידינו. תלוי כמה חסד יש לנו, כמה חסד יצרנו. אז בואו נעשה מדיטציה. אז במדיטציה הזו אנחנו נזכור, זאת תהיה מדיטציית סקירה, שבה אנחנו נזכור את הנימוקים השונים שנתנו כאן, ואני אעשה אותה בקצב קצת מזורז כאן כדי שלא לשמור אתכם עד מאוחר. אבל אתם מוזמנים בבית להתעכב על כל הנימוקים האלה ולשקול אותם באמצעות ההיגיון שלכם ולעשות עליהם אנליזה יותר עמוקה קצת. אז הבא ניקח את הרעיון של בורא בלתי משתנה. איזו ישות שהיא בוראת הכל, בראה הכל, שהיא כל יכולה, בלתי משתנה, קיימת מצד עצמה, תמיד הייתה, ויש לה תפיסה נכונה של כל התופעות. ישות שהיא נצחית, ושלא נגרמה על ידי שום גורם, קבועה, בלתי משתנה. כעת חשבו על האופן שבו הדברים נוצרים בעולמנו, לאופן שבו הם גדלים באופן הדרגתי, בשלבים, ככה צמחים, ככה ילדים, ככה פרויקטים, ככה בניינים, ככה גוף שלנו, ככה פרחים. אילו הסיבה לדברים האלה הייתה בלתי משתנה, אז כל האלמנטים לייצר את התוצאה כבר היו בתוכה. ולכן התוצאה, למשל אם ניקח פרח, לא הייתה יכולה להתפתח באופן הדרגתי. הכל היה מופיע בבת אחת, כי כל הסיבות כבר נמצאות בתוך הגורם הבלתי משתנה הזה. אבל זה לא האופן שבו אנחנו חווים את עולמנו. אנחנו רואים את הדברים מתפתחים בהדרגה, משתנים, עוברים תהליך, עוברים תהליך אנרגטי, סיבה שהופכת לתוצאה, תוצאה שמביאה את התוצאה שאחריה. אז יש כל הזמן את החילופי אנרגיה האלה, שינוי שקורה כל הזמן, שינוי שהוא הדרגתי. ומשתמע מזה שהסיבות מתפתחות תוך כדי התהליך. יש סיבה שמביאה לתוצאה, תוצאה הופכת לסיבה לתוצאה הבאה וכך הלאה. יש שרשרת אינסופית כזאת של סיבה ותוצאה. וכתוצאה מההדרגתיות הזאת בהתפתחות של התופעות בעולמנו, יש בכלל זמן בעולמנו. ו וכל זה לא יכול לקרות אם הייתה סיבה בלתי משתנה, אם היה איזה בורא בלתי משתנה. אילו היה אפשרי שתהיה סיבה בלתי משתנה לפרח, למשל, אז לא היו שום תנאים שיכולים להשפיע על ההתפתחות של הפרח הזה. כי סיבה בלתי משתנה היא לא באינטראקציה עם שום דבר. ואז לא היה צריך את השמש ואת המים בשביל הפרח. אילו סיבה בלתי משתנה הייתה מסוגלת לייצר משהו, אז היא הייתה תמיד מייצרת אותו, כי היא בלתי משתנה. והתוצאות היו צריכות להיווצר כל הזמן, בגלל שהכוח של הסיבה לייצר אותם לא היה משתנה. ואם יש איזו ישות שהיא בוראת, אז היא מתפקדת. ואם היא מתפקדת, אז היא חייבת להשתנות. ולכן אין שום אפשרות שמשהו שהוא בלתי משתנה יהווה סיבה למשהו אחר. שישות כזאת בלתי משתנה יהיה לה כוח להשפיע על חיינו. יהיה לה כוח לטהר אותנו מחטאינו. או להציל עלינו איזו ברכה מצד עצמה. ישות כזאת בלתי משתנה לא יכולה לעשות את הדברים האלה. ובכל זאת, מכוחה של הקרמה שלנו, יש ישויות קדושות בחיינו, והן יכולות להופיע, והן יכולות להנחות אותנו. ישויות שהן יצירה שלנו, שיצרנו במעשים שלנו ובחסד שלנו. ושמתפקדות להביא אותנו לגן עדן. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז כמו שאמרתי, כשאתם עושים את זה בבית, לא בשעה מאוחרת, אוקיי? את זה תעשו בבוקר. תיתנו לזה יותר זמן. תעשו הפוגות יותר ארוכות בין הנימוקים ותתבוננו בהם. וזה צריך לעשות הרבה פעמים. המדיטציות האלה על הריקות צריך לעשות הרבה פעמים. זה לא הכל מיד שוקע. ואנחנו צריכים להיות סבלניים עם המדיטציות האלה. במידה שאין לנו יכולת מדיטטיבית טובה, והדברים האלה הם קצת קשים, תהיה לנו נטייה לברוח. יהיה הרבה יותר הסחת דעת במדיטציות האלה. אז הם ידרשו יותר מאמץ מצדכם. בגלל זה תעשו אותם בבוקר, כשנחתם טוב, ותתחילו עם מוטיבציה טובה של בודיצ'יטה, של חמלה, ותבקשו את עזרת הלמה. זה מאוד יעזור להישאר עם המדיטציה ולקלוט אותה ברמה עמוקה יותר. דיברנו על הברכה של הלמה שאנחנו צריכים כדי שהדברים האלה יהפכו לתובנות. מהבנות אינטלקטואליות לתובנות אנחנו צריכים את ברכת הלמה. אתם יושבים ועושים את האנליזה ולפעמים אולי זה יברח לכם. לפעמים יהיו ימים יותר טובים, פחות טובים, וזה לא רק המדיטציה הזאת, זה גם מה שאנחנו נעשה בהמשך, מדיטציה על ריקות. אז זה יקרה, כי התודעה שלנו היא משתנה. מזל, אנחנו יכולים לשנות אותה לאן שאנחנו רוצים.
בשוט לאבא בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד ולעתה ולבי ירחנה ולהגישנה כאן שבנתיה
Idam Guru Atma Mandala Kamitriyam.